אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, עם מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM, וכמובן גם בכל שלל אפשרויות של ההסקטים, תוכנות ההסקטים, אפליקציות ההסקטים וכולי. איתנו מפיקת התוכנית תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני דימה קרנצוב, שלום לכם, שלום מאיה סלע.
שלום יובל. הלילה, אחרי דחייה של כמה חודשים בגלל הקורונה, התקיים טקס האוסקר של האקדמיה האמריקאית לקולנוע. אחד הסרטים המדוברים בטקס השנה הוא ארץ הנוודים, נומדלנד, שהוא מועמד לפרסי הסרט, הבמאי, כלומר הבמאית, יש לומר, השחקנית, הצילום, העריכה והתסריט המעובד הטובים ביותר. מדובר בסרט עלילתי שמבוסס על ספר, אבל ספר תיעודי באופן משונה מעט, זאת אומרת לפחות יוצא דופן. ספר תיעודי שעקב אחרי אמריקאים שבחרו בחיי נוודות בעקבות המשבר הכלכלי ב-2008. יש שם תופעה כזאת בארצות הברית שפה אין כל כך. אנחנו נדבר היום עם מבקר הקולנוע יונתן דורון על הקשר בין הוליווד לספרים, באופן כללי, העיבודים האלה שעושים לספרים, וספציפית על השימוש המעניין בספר עיון כדי לעשות סרט עלילתי. נשאל אותו מה דעתו על הדבר הזה. אני עוד לצערי לא ראיתי את הסרט, את רוב הסרטים לא ראינו, כי אין קולנוע פה.
נכון.
יש כמה דבר, יש שני סרטים מועמדים שם, ראיתי שהם בנטפליקס, ואותם אפשר היה לראות. וגם ראיתי, אבל חוץ מזה אין לנו דרך לראות.
זה נראה סרט מדכא מאוד.
אני ראיתי את הטריילר, ויש שם את פרנסס מקדורמנד, שהיא שחקנית אדירה.
אבל לא חשת שזה עתיד להיות סרט מדכא ביותר?
לא, סרט מעניין. מה זה מדכא? כל דבר אמיתי שקשור לחיים האלה, הוא יכול להיות גם מדכא, אתה יודע. מה אתם רוצים לעשות סרטים על זוג צעיר שמתאהב ומתחתן?
והכל בסדר? והם עושים ילדים וחיים, ועושים חופשות מדי פעם?
ברגע שהם עושים ילדים זה נגמר.
הכל נגמר, נכון.
אוקיי, אנחנו נדבר גם עם חוקר הלשון, איהאב אבו רביה, שחוקר את האושר הלקסיקלי ביצירות שנכתבו בעברית, של דוברי עברית, עברית שפת אם, ושל דוברי ערבית שפת אם. הוא מוצא הבדלים משמעותיים שיש להם משמעות חברתית ופוליטית. אנחנו נדבר איתו על כל הדבר הזה. זה קשור באיזשהו אופן לתחום הזה של ספרות חישובית.
דברים ש... מחקר חישובי מחקר... של ספרות.
סליחה, בדיוק, תודה. אני צריכה אותך בשביל הדברים האלה.
כן.
מחקר חישובי של ספרות, זאת אומרת, איך נעזרים במחשב,
כן.
ודיברנו על זה כמה פעמים, איך נעזרים במחשב בחקר הספרות.
שזה נראה לנו באופן עקרוני משהו זר, נכון? זה נראה מאוד. לנו, מה זאת אומרת? אתה אמור לקרוא ולהגיד, אוקיי, יש פה נרטיב, יש פה דמויות, יש פה מטאפורה, יש פה כל האמצעים הלשוניים.
לא, יש כאן זהות, זה,
זהות קווירית, זה, הדתיות, בדיוק.
פמיניזם, מגדר.
עכשיו, הם אומרים את כל הדברים האלה, החוקרים החישוביים, הם לא מתחמקים מהסוגיות האלה, הם רק אומרים, אוקיי, בואו נראה מה למחשב גם יש להגיד על זה, נספור למשל את מספר הפעמים שהמילה מזרחי או אשכנזי מופיעה בספר מסוים, שזה משהו שקשה יותר לעשות אותו בקריאה קרובה, הם קוראים לזה קריאה מרחוק.
טוב, אנחנו נדבר עם
איהאב אבו רביה, שנשמע שיש לו מחקר מעניין מאוד. אבל לפני כל אלה, נציין באיחור, ביום שישי ה-23 באפריל, צוין יום, זה ממש לפני יומיים, זה לא נורא.
עכשיו, פשוט אנחנו לא משדרים ביום שישי.
זה נכון.
אנחנו חוגגים עכשיו.
זה תקלה שתתוקן בקרוב.
לא, זה כמו ביהדות הגולה, שחוגגים לפעמים חלק מהחגים באיחור, או יותר מוקדם.
או פעמיים, או משהו כזה, כי ההודעה צריכה להגיע.
אז ביום שישי היה יום הספר
הבינלאומי. מציינים אותו מדי שנה מאז 1995, באופן רשמי. ציינו אותו כבר קודם, אבל זה רשמי עכשיו מ-95, בתאריך זה שהוא לכאורה יום פטירתם גם של שייקספיר וגם של מיגל דה סרוונטס, למרות שבוויקיפדיה מבהירים שבכלל לא נפטרו באותו יום. ההבדל הוא בגלל השוני שבין לוח השנה הגרגוריאני לבין זה היוליאני, והם, אבל אנחנו...
מה זה משנה?
לא אכפת לנו.
זה כל כך יפה להגיד שסרוונטס ושייקספיר
נכון.
נפטרו באותו יום.
וזה עסקי ספרות. ממתי אנחנו נותנים לעובדות לקלקל לנו סיפור טוב?
נכון.
אני לא
מסכימה.
מבין את העניין המטופש הזה. בכל מקרה, בכל שנה בוחר ארגון אונסקו בשיתוף נציגי תעשיית הספרים את בירת הספר העולמית. השנה הזאת טביליסי, בירת גיאורגיה. אנחנו בישראל לא כל כך מתרגשים היום הזה. אפשר היה לחשוב שבתור עם הספר אנחנו נרוץ ונגיד, אוקיי, בואו נהיה חוד החנית של יום הספר הבינלאומי. אך לא כך, לא מתרגשים יותר מדי. בגרמניה, אתר DW, שזה בעצם זה סוג של רשות השידור הבינלאומית, לא מה שמשדר מתוך גרמניה החוצה, הם החליטו לעסוק בסוגיה חשובה במיוחד לכבוד היום הזה. הצלחתי להגיד את זה. אוזני חמור, כסימניות של ספרים. זה הסוגיה שמקדישים למאמר שם.
יפה. אז באנגלית, אגב, ראוי לציין שקוראים לזה דוג איר, נכון? אוזן כלב.
אוזן כלב.
אבל בגרמנית מדובר באוזן חמור, גם אצלנו, כן. בעברית, אוזן חמור. מעניין מי גנב ממי, ומה ההבדל התרבותי הזה בין כלב לחמור, למה זה שם חמור ופה כלב, להפך. אבל מדובר בשני המקרים בכיפול הזה שאנחנו עושים בפינת העמוד, העמוד הזה שבו את נמצאת כשאת סוגרת את הספר, כי את כבר עינייך נעצמות, ואת רוצה לסמן לעצמך, איפה את, במקום להניח שם סימניה, כמו פעם, שמו סימניה של ממש, בני תרבות שמים סימניה. הגרמנים מבינים דבר או שניים בתרבות, אבל גם להחריב תרבויות, בוא נגיד את זה. אז הם פנו למומחה נייר שעוסק בשימור ושיקום ספרים, והוא הכריע, שים לב, שאוזני חמור גורמים נזק בלתי הפיך לספרים, זה יוצר קריאות בסיבי הנייר שאי אפשר לתקן. כלומר, לא לעשות אוזני חמור בבקשה. או כלב.
או לעשות ולהבין שגורמים נזק בלתי הפיך לספר.
כן.
זה גם אפשרות.
בסדר.
יש פתרונות, הם ממליצים שם לגהץ את הספר.
מה? אחרי ש... אם עשית...
אם נגיד קיבלת ספר עם אוזן חמור...
אני לא מגהץ את הבגדים שלי, אז אני אגהץ ספרים ברצינות. אולי נאמלן אותם גם. על מה אתם מדברים?
אולי צריך לעשות כזה, כמו שיש ניקוי יבש שמגהצים לאנשים שלא רוצים לגהץ, צריך לעשות שירותי גיהוץ לספרים. בכל מקרה זה עוזר. אתה לוקח מגהץ, הם ממליצים לעשות את זה בחום נמוך יחסית, ולשים שם שכבת בד כזאת דקה, ולגעץ את הספר, ולנסות לא לשרוף אותו בתהליך. אני לא יכול להמליץ על העניין הזה, זה נראה לי מתכון לאסון. אם אני עושה את זה, צריך לעבור דירה לדעתי, אבל הם ממליצים על זה, זה לא יעזור, אגב. הם אומרים, תעשו את זה, אבל זה לא יעזור, תמיד יראו סימן לאוזן החמור, אבל הם אומרים, יש לזה יתרונות. יש משמעות לסימנים שקוראים נותנים בספרים שלהם. למשל, כאשר מדובר בספרים מהמאה ה-17, זה יכול אפילו להוסיף, לעזור, לחוקרים. למה דווקא, גם תלוי מי עשה את האוזן חמור. אם נגיד זה מישהו חשוב, אז אומרים, אוקיי, למה הוא סימן דווקא את העמוד
הזה? כן, גם, אבל תראה, מדובר, אם אתה מדבר על ספרים מהמאה ה-17, זה כן. ספרים שיש להם ערך, לא כמו הספרים שאני קונה היום. כן. לא בגלל הטקסטים חלילה שהם היום.
לא, לא כי הם מזמן.
לא, זה היה יותר קשה לעשות את הספרים. היה עניין אחר, ספרים. נכון. זה לא היה מין דבר תעשייתי כמו היום.
נכון, נכון.
הדפים אחרים, הקריחות, היו קריחות אור כאלה, מהודרות, זה משהו אחר לגמרי, זה לא אותו מוצר.
ועדיין עשו את זה, כן. הם מציינים שם בכתבה שכבר ב-1838, האחים גרים החלו באיסוף ביטויים ספרותיים לטובת מילון שהם עשו לדבר הזה, וכללו שם את אוזן חמור. זאת אומרת, כבר אז זה היה ביטוי שגור ומנהג שגור, זאת אומרת, עשו את זה.
כן, אז הם מזכירים את הם מזכירים גם את המשורר אנדריאס גרופיוס, שבמאה ה-17 כתב על זה, מה שמרמז על כך שאפילו אז, במאה ה-17, כשספרים, כמו שאמרתי, היו פחות נפוצים, והיו בעצם, הם היו מוצר יוקרה כזה של השירים, מותרות, עדיין היו אנשים שעשו את זה. שזה כמו... מוזר.
מדהים, האמת. זה כמו לסמן את, במפתח את הדלת של הפרארי שלך, כדי שידעו שהיא שלך.
לסמן אותה, אתה מתכוון לעשות עליה...
לעשות עליה פס כזה, אוי. כמו שעושים... שרוצים להרוס למישהו את החיים.
הרבה פעמים בא לי לעשות את זה.
אז אתה רואה פרארי ככה, חונה ברחוב, אתה אומר, אוקיי, טוב לא מדי לאיש הזה.
לא, 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 זה לא בא לי לעשות. אבל כשמישהו חונה כמו מניאק,
הרבה פעמים אנשים עם פרארי חונים כמו...
לא נכון, אתה סתם עכשיו, זה סתם גזענות נגד השיר, סתם קנאה.
אפשר למצוא מטעם כלשהו, בין מכוניות יוקרה למוכנות לחנות כמו מניאק.
אני חושבת שאי אפשר למצוא שום מטעם, אני רואה הרבה אנשים מכל הסוגים, וכל סוגי המכוניות שחונים נורא.
הרבה סוסיטות שחונות כמו מניאקים.
ואני חושבת שאתה סתם קנאי. אוקיי, בסדר. אז גם לאנשים כמוך, יובל, שנטשו את הנייר ועברו לדיגיטלי, יש פתרון. קוראים אלקטרונים, אתה קורא בקורא אלקטרוני, והם כן. עדיין, ככה אני שומעת, מאפשרים לעשות קיפול וירטואלי כזה.
נכון.
מין משולש כזה שמופיע בפינת המסך, בעמוד הרלוונטי.
נכון, כי תיאורטית יכול להיות גם סימניה, יכולת ללחוץ על זה, ואז שתופיע שם סימניה, זה היה קל באותה מידה, אבל הם בוחרים באוזן חמור.
אני מציעה שיעשו גם מין משחק כזה, שבו אתה יכול נגיד לעשות צילום של הרחוב, ואז לעבור בצורה וירטואלית עם המפתח על, על, על האוטו.
ולשלוח את זה לבעל הרכב, שהוא ייכנס לפאניקה, הוא ירוץ לרכב.
לאנשים כמוך זה נועד.
ואז הוא יראה שהכל
לא,
בסדר.
לא, אבל כאילו של כל בעל רכב יהיה עמוד כמו בפייסבוק של הרכב שלו. Mm-hmm. ואז זה, זה משהו כמעט ממשי.
מתיש נורא. טוב. נשמע לי מתיש. אני רוצה אבל לשאול, האם הקיפולים הווירטואליים האלה, האם הם עושים אותם ככה, שאם אתה לא מסמן, אם אתה עושה מין אסימון, אז נשאר סימן קטן, כי אוזן חמור אי אפשר באמת, כי תמיד יישאר סימן.
לא מפריע לך בספרים הווירטואליים שאתה לא יכול לכתוב בצד של הספר?
אתה יכול.
אפשר לכתוב שם?
אתה יכול לעשות הערות. אתה יכול לעשות היילייט בצהוב.
לא היילייט, לכתוב ממש.
מה, עם העת שלי?
כן.
אני מניח שיש גם
כאלה. לכתוב מהטקסט.
אני מקליד גם. אני יכול להקליד הערה, לכתוב לעצמי, נגיד, לסמן במרקר את המשפט הזה, ולהגיד לעצמי, המשורר התכוון ש... זהות קווירית.
נחמד מאוד.
אני יכול לעשות את זה.
נחמד מאוד.
זה קל מאוד. ויש גם כאלה שאפשר לכתוב ממש. אם יש לך עת כזה, אתה יכול ממש לכתוב על השוליים.
אוקיי, נחמד מאוד.
מצאו פתרון להכל.
יפה מאוד. אני מסירה את כל ההתנגדויות שלי מהדבר הזה.
טוב, אז ביי, סיימנו, זהו, נגמרה התוכנית. טוב, תשמעי, הם מסיימים את הכתבה החשובה הזאת, בכך שקשה ככל שזה יהיה לאוהבי ספרים לקבל את הנוהג הפסול הזה, אוזן החמור חייבת לקבל מקום כחלק מתרבות קריאה במאות בת מאות שנים. זאת אומרת, זה חלק מתרבות הקריאה שלנו.
נכון.
אפילו של הגרמנים, לעשות את זה. אני חייב להודות שאני לגמרי עושה את זה.
זה נורא צחיק אותי שאומרים אפילו של הגרמנים. כלומר, הגרמנים הוכיחו שהם בני תרבות, גטה,
הם עושים דברים יותר חמורים.
היו כמה דברים די חמורים שהם עשו.
כן, זה נכון. לא, אבל אתה אומר...
אפילו הגרמנים.
הם עושים דברים כמו שצריך. כאילו יש איזה מין
מה,
קונדקט
כאילו, נגיד,
כזה.
מה, כאילו נגיד רצח עם כמו שצריך, אתה מתכוון או מה? אוקיי, בוא נתקדם, בסדר.
בסדר, אני רוצה להגיד שאני עושה לספרים הכל. אני עושה לספרים הכל. אני גם בספרים אמיתיים ולא רק וירטואליים, ממרקר אותם וכותב בפשוליים ועושה אוזן חמור, ואני חושב שזה, אני לא חושב שזה בעיה, אני חושב שזה עוד של כבוד לספר, כי זה מוכיח שבאמת קראו אותו. ושאת הכבוד נתנו לדבר האמיתי, הטקסט, ולא הדפים או הכריכה או...
אוקיי, אז אני אגיד לך מה ההבדל ביני לבינך.
כן.
זה הרגע הזה של... זה מתמצא...
יש בכל זאת הבדל בינינו.
כן, כי אנחנו די דומים בהרבה דברים, מצער להגיד.
כן, לך מצער, לי זה עוד של כבוד.
אני גם עושה את כל הדברים האלה שציינת.
כן.
אוקיי?
כן.
ההבדל בינינו הוא שאני לא חושבת שזה עוד כבוד לספר.
כלומר,
הנרקסיזם הזה של לחשוב שזה עוד כבוד, הנה, אני מכבד את הספר, אתה לא, אתה...
אם אני התעניינתי בטקסט.
בדיוק. זה כאילו...
איזה יופי לספר הזה, הספר אפילו לא ידע שהוא כזה.
בדיוק, אז זה ההבדל. בבקשה. ואנחנו רוצים לדבר קצת על האוסקר.
כן.
אנחנו אוהבים לזלוג לדברים אחרים.
חגיגים מאוד.
ארץ הנוודים הוא ספר עיון שראה אור בשנת 2017. כתבה אותו העיתונאית ג'סיקה ברודר. היא עקבה בו אחרי אמריקאים שיצאו מהמרוץ. עברו לחיי נוודות, חלקם בגלל ההשלכות הכלכליות של המיתון, לאחר המשבר הכלכלי של 2008. הספר הזה עובד לסרט, סרט עלילתי דווקא, או חלקית עלילתי, עוד מעט נשמע. בימה אותו הבמאית קלוי ז'או, ככה אומרים את השם יובל?
אני חושב.
אוקיי, בכיכובה של השחקנית האהובה עליי, פרנסס מקדורמנט, שגם הייתה ממפיקי הסרט. מכחבים בו גם כמה מהנוודים שאחריהם עקב הספר המקורי, כלומר, הוא בחלקו דוקומנטרי בעצם.
לא, הם שחקנים כזה.
לא, הם לא שחקנים, הם משחקים את עצמם.
הם משחקים את עצמם, אבל... טוב, בסדר, אפשר להתווכח. תכף נשאל את...
הספר הזה, הסרט הזה כבר זכה להצלחה בטקס פרסי הגולדן גלוב, בטקס פרסי האקדמיה הבריטית, עכשיו הוא מועמד לכמה וכמה פרסי אוסקר, שכמו שאמרנו, הלילה התקיים הטקס הזה, נכון, וגם אג... אצלנו בכאן.
כן, כן, הלילה בשלוש בכאן תרבות, לא סתם בכאן, בכאן תרבות, בוודאי. פה בשלוש, משדר אוסקר מיוחד בשידור חי, נתיב רובינזון עם פאנל מומחים ומבקרים, הם יעקבו אחרי כל הזכיות, ואנחנו דרכם נדע מה עולה בגורל כל המועמדויות האלה של ארץ הנוודים.
אז בואו נדבר עוד קצת על ארץ הנוודים, ובכלל על, על הקולנוע וספרות עם יונתן דורון, מבקר הקולנוע של אתר EDB. שלום יונתן דורון.
שלום לכם.
אהלן. בואו נתחיל עם העניין הזה אולי של עיבוד ספר תיעודי לסרט עלילתי, שזה דבר באמת יוצא דופן, כמו שנראה לנו, או שזה יותר נפוץ ממה שנראה?
זה לא, יוצא דופן. ספרים תמיד מאבדים לסרטים, זה נפוץ מאז התחלת קולנוע, אבל ספרי עיון זה פחות קורה. וארץ נוודים שהוא יזכה באוסקר לסרט הטוב ביותר, אין כמעט שאלה, זאת תהיה הפתעה עצומה אם הוא לא יזכה, הוא יהיה הראשון שהוא ספר, שמבוסס על ספר עיון. היו עומדים לפני כן אחרים, אבל הוא הראשון שיזכה.
מדהים, מדהים.
אתה אומר את זה בכזאת ודאות.
רגע, אתה אומר את זה בגלל שאתה מכיר את האופן שבו חושבת האקדמיה הזאת, או שאתה חושב שהוא צריך לזכות?
אני לא חושב שהוא צריך לזכות.
אוקיי, אז בוא נדבר על הסרט.
זה עוד יותר טוב ממה שחשבתי. זאת אומרת, אתה לחלוטין אומר שהוא יזכה, למרות שהוא לא ראוי לזכות.
אם התחזית שלי אסור לה להיות מושפעת ממה שאני מרגיש, כי אז אני אתאכזב לגמרי כל שנה ברוב הזוכים.
זה קורה לי תמיד כשאני מאמרת.
החוכמה היא לדעת לאיזה תחרות צופים, ומה הם אוהבים, ולמי הם נוטים. יש לי הרבה פעמים, אני אוהב שיש הפתעות, אני בעד הפתעות, כי אתה לא רוצה שכל הקטגוריות יזכה מי שאתה חושב שיזכה. אבל בפרס הסרט הטוב ביותר, היו הפתעות מעטות במשנים, ממש מעטות.
ספר לנו על, נוודים, על ארץ נוודים, מה זה הסרט הזה בעצם?
אז ארץ נוודים, כמו שאמרת, הוא נחשב לעלילתי, אבל היו בו צילומים של אנשים, נוודים אמיתיים, ותפסו אותם בשטח, זאת אומרת, לא אמרו להם מה לעשות, לא ידעו מה הם הולכים לעשות, פשוט עקבו אחריהם עם המצלמה, שזה שיטה תיעודית. כן. הם נשענו אבל על דמויות, על סיפור של פרנסיס מקדורמנד שמשחקת את פרן, שהיא הדמות המובילה וכל הסיפור דרכה. ופשוט רואים את זה תיאור מצב של הנוודים שעוברים בהוואי והחברה והחברויות שנוצרות והקשיים, העבודות הזמניות שהם לוקחים כי הם צריכים להרוויח כסף גם בשביל להתקיים. וזה סרט די אפרורי, די עגום, די עצוב. אנשים, הם לא מסכנים, אבל הם לא...
זה לא איך שאתה רוצה לחיות בגדול.
הם לא מאושרים באדם, בוא נגיד להם.
אבל זה לא, אבל זה שזה, הם לא מאושרים באדם, זה לא אומר שהסרט לא טוב. הסרט לא טוב בגלל דברים אחרים, אני מניחה.
לא, לי מפריע למשל שהוא יותר מדי סרט תעודי. אין בו מספיק עלילה. אין בו מספיק התפתחות. אתה יודע בדיוק מה יקרה? בנקודת התחלה היא שהיא נוודית, וככה טוב לה, והיא לא יכולה אחרת, ויש לה עבודות זמניות. ובסוף, אותו דבר.
אוקיי, זה פשוט ככה. כן, זה
לא...
אבל אולי נשאל את השאלה, אמרת שאין הרבה דוגמאות לזה בעבר, אבל בכל זאת, ממה שאתה יודע, אולי אין אופציה אחרת, אולי כשאתה מאבד ספר עיון, אתה לא יכול באמת להפוך אותו לסרט עלילתי במלוא מובן המילה, שיהיה בו את העלילה, לא רק אפי אנד, אלא את ההתפתחות העלילתית הזאת שאתה מצפה.
אז יש את הרשת החברתית, שהיא דוגמה לספר עיון שעובד לסרט עלילתי ביותר, והצליח מאוד גם על פייסבוק, ואיך מרק צוקרברג, התביעה של התאומים נגדו, וכל ההתעסקויות הראשוניות שם בהרווארד, ויש את מניבול ואת מכונת הכסף. זה סרטים שהצליחו, למרות שאתה, אפילו הסופר של מניבול, זה ספר על הבועה הכלכלית ב-2008, והמניות, ודברים באמת מסובכים כלכליים שרוב האנשים לא יכולים להבין, הוא אמר, אני מוכר לכם את הזכויות, אין לי מושג איך תעשו מזה סרט, אבל אני מוכר לכם. והצליחו, זה סרט שזכה באוסקר לתפריט, עם ברד פיט וריין גוסלינג, זאת אומרת, הוא סרט מצליח על נושא די יבשושי, והצליחו לעשות ממנו סרט, לא אגיד מותח, אבל מסקרן, מעניין, למרות שידעת את הסוף, בסוף הבועה התפוצצה ואנשים הלכו לכלא.
ספוילר, כאילו.
רגע, אבל אז מה בעצם יגרום לזה שבכל זאת הסרט הזה יזכה בעיניך? למה הוא יזכה?
הוא יזכה, יש כמה סיבות שהוא יזכה. נורא אוהבים עכשיו להיות אקטואלים. אקטואלים על המשבר הכלכלי, אנשים מסכנים, איך מתגברים על הקשיים, ואחד הדברים המובילים של לזכותו, זה שבמאית עומדת מאחוריו.
ועוד ממוצא סיני.
ממוצא סיני. בכלל, היא תהיה האישה השנייה שזוכה בקטגוריית הבימוי אי פעם. היא הסינית הראשונה שזוכה. זאת אומרת, מבחינה זאת, הכל לטובתה. הפעם, השנה.
אתה מנסה להגיד שפוליטיקת הזהויות מכתיבה חלק מהבחירות ולא רק איכות הסרטים?
מי היה מאמין?
כן, מדהים.
אבל מה זה אומר אם היא לא זוכה? אם היא לא זוכה, זה אומר על איזו יושרה הוליוודית שאומרים, תקשיב, הוא נכון שהיא התאימה בכל הקטגוריות הזהותניות, אבל לא, אנחנו לא חושבים שזה הראוי. זאת אומרת, זה כן אפשרות שהיא לא תזכה.
אז נגיד לך, בשנה שהייתה תחרות נורא גדולה ואומרים, אם לא תזכה, אז יזכה X, אז אולי. אבל השנה, שאר המועמדים, לא שהם לא ראויים, או לא טובים, או לא מפורסמים, דיוויד פינצ'ר במאי שכבר מזמן מגיע לאוסקר, וזאת לא העומדות הראשונה שלו, אבל זאת, יש הרגשה של, מה שנקרא, זאת לא השנה שלו. עוד לא, זה לא זה. והיא, קלורי זאו, לא רק שהיא מומדת על בימוי, היא מומדת לארבעה פרסים. לא יכול להיות שהיא יצא בידיים ריקות. היא מומדת כמפיקה של הסרט הטוב ביותר,
כן.
כבמאית, והיא גם כתבה את התסריט וערכה את הסרט. ממש זה סרט שלה מההתחלה ועד הסוף. אז היא לא תזכה בכל הארבעה. היא תזכה לפחות בשניים, שזה הישג אדיר.
עכשיו, בוא נדבר באופן כללי על העניין הזה שמאבדים, בתחושה שלנו מאבדים היום הרבה יותר ספרים לסרטים, אבל אולי זה תמיד היה ככה, אני לא יודעת, זה באמת אתה חושב שיש היום הרבה יותר שימוש בספרות של הוליווד?
לא, אני חושב שזה מאז ומתמיד, לפני שהיה סאונד בקולנוע, איבדו כבר ספרים כמו שרלוק הולמס ואליסבר טפלאות, זאת אומרת, תמיד ישנו על מה שהיה לפני כן, ואז לקחו מחזות ומחזות זמר מברודווי, ולאט לאט השתכלל התסריטאות, כתיבת את הסרטים, ואז נכנסו יותר מקוריים, אבל תמיד, מאז ומתמיד, רבי מחר עובדו ישר לקולנוע, ורצו לקנות, והסנדק, שחקם הרוח, באמת, אין סוף ספרים הכי גדולים, רשימת שינדלר, החומות של תקווה, הנסיכה הקסומה, תמיד ספרים וקולנוע הלכו יחד.
הרבה פעמים אנחנו אפילו לא יודעים את זה. זאת אומרת, הנסיכה הקסומה, אפילו שספר כזה מופיע בסרט, לקח לי הרבה זמן להבין שזה באמת יש ספר כזה.
נכון, נכון, לא יודעים, גם יש עוד שמות, למשל, גם אם יודעים, לא חושבים ישר על ספר כשאומרים פארק היורה, בלייד ראנר, מת לחיות, שצריכה לספרת פעולה.
מת לחיות, כאילו.
מת לחיות היה ספר?
מת לחיות לא רק שהיה ספר, זה היה ספר המשך. היה סרט ראשון עם פרנק סינטרה ב-20 שנה לפני כן, והיה לו חוזה, סעיף בחוזה, שאם יש סרט המשך, קודם כל מציעים לו. אז פרנק סינטרה בסוף שנות ה-80 כבר היה מבוגר, והציעו לו את מת לחיות, הוא אומר, לא, לא, זה כבר לא בשבילי. אז כתבו את זה מחדש, ואת ברוס וויליס היה.
מדהים. טוב, זה ממש מדהים, אני לא ידעתי את זה.
אני לא יודע איך להמשיך עכשיו, כל ילדות שלי מעורערת עכשיו. אנחנו צריכים לסיים, השאלה האחרונה, ראיתי שבקטגוריה הזאת של התסריט המעובד, אתה הזכרת את זה שתחילת הדרך הייתה לאבד גם מחזות וברודווי וכולי, ראיתי שיש שני מחזות עכשיו גם שעובדו לסרטים. זה גם נפוץ, או שזה גם אני נדהה מזה רק בגלל שאני לא מבין את תעשיית הקולנוע ולא מכיר אותה?
אז בשנים האחרונות פחות ופחות רואים מחזות. גם לחשוב על ברודווי וווסט אנד באנגליה, הם פחות מוצאים מחזות מקוריים שיהיו אפשר לאבד. זאת אומרת, הם קודם כל מאבדים סרטים למחזות.
בדיוק, זה הפוך היה הפער.
והשנה באמת יש שניים, שזה גם האבא וגם הילה אחד במיאמי, שללילה אחד במיאמי יש סיכוי לזכות אפילו בפרס התסריט, שזה מחזות, וזה נהדר שחוזרים קצת לסוגה הזאת, כי יש שם לפעמים דרמות האנושיות הכי גדולות, פשוט בין כמה דמויות, והפעם לא צריכה לילה סבוכה, אלא רק קצת מתח ודרמה, וזה יכול לצאת סרט מעולה.
עכשיו, במועמדים לתסריט המעובד, הטוב ביותר, יש גם את בורת. מה?
הסרט ההמשך.
אבל אני לא מבינה איך הוא קשור לשם. מעובד ממה?
יש שתי סיבות. קודם כל, כל סרט המשך, הוא נחשב שהוא מבוסס על משהו קודם. הדמויות לא מקוריות, אז הוא אוטומטית נכנס לקטגוריה שבאנגלית היא שם מטרור, בעברית אומרים בקיצור, תסריט מעובד. גם הסרט בורת הראשון, 2006, היה מועמד לתסריט מעובד, כי זה מבוסס על דמויות מהסדרה של סאשה פארון קוהן.
בקיצור, הוא לא קשור אל הקטגוריה שלנו, באמת, של הספרות. בוא נגיד ככה.
לא, בורות 2 בוודאי שלא.
אבל אולי עוד יצא, אולי עוד יצא ספר, מי יודע? הוא בחור מוכשר מאוד.
כן, אפשר לעשות הפוך.
אפשר לעשות הפוך, אני אקרא את הספר.
אולי הוא יזכה בסרט שהוא...
הוא עמד גם כשחקן משנה, אבל הוא לא יזכה.
הוא לא יזכה?
על משפט השבעה משיקגו.
אז מי יזכה?
דניאל קוליה, על יהודה איש קריות והמשיח השחור.
איי, איי, איי.
אני רוצה בחיים שלי לומר דברים בצורת הביטחון שבה אתה אומר מי יזכה ומי לא.
יונתן דורון, אתה את כל האימורים שלך פרסמת באתר EDB?
כן, מוזמנים להיכנס ומחר לפגוע, לראות כמה טעיתי.
אוקיי, אנחנו נעשה את זה בהחלט.
אנחנו בהחלט נעשה את זה, נבקש ממך לאכול קובעים אחר כך אולי. אלא אם כן תצדק מהכל, זה גם יכול להיות.
תודה רבה, יונתן דורון.
תודה לכם.
ביי, להתראות.
אנחנו דיברנו כאן כבר כמה פעמים, היה, על תחום חדש יחסית, בשבילנו לפחות, ומתפתח בחקר הספרות, מחקר חישובי של הספרות. כלומר, האופן שבו נעזרים במחשב כדי לחקור ספרות. מחקר כזה, על הבדלים לשוניים בין כותבים בעברית ששפת האם שלהם עברית, לעומת כותבים בעברית ששפת האם שלהם היא ערבית, נערך על ידי איהאב אבו רביע, שהוא דוקטורנט במחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ועמית מחקר במעבדה הספרותית שבאוניברסיטה, שבאופן כללי, המעבדה הספרותית זה כבר
מוזר.
משהו שמאיר לנו כזה, עושה לנו איזה פלג כזה, תשים לב, קורה פה משהו. אז נגיד שלום לאיהאב אבו רביע, שלום לך.
שלום, שלום.
אני רוצה לשאול אותך קודם כל, סליחה, לפני שאנחנו שואלים על המחקר המאוד מעניין שלך, שנדבר עליו תכף, מה מביא אותך לימודי לשון עברית דווקא? זה לא מובן מאליו.
נכון. האמת, גדלתי בבית שהקריאה הייתה תמיד אבן מרכזית. הייתה להורים שלי ספרייה מאוד גדולה, ואז עודדו אותי תמיד לקרוא. אז קראתי בהתחלה בערבית, ואז נגמר המלאי, לא היו מספיק ספרים בערבית, אז התחלתי לקרוא בעברית, וכמובן נחשפתי לכל הספרות העולמית, והאושר של הספרים שהם מתפרסמים מדי שנה, ואז תמיד שהייתי פוגש מקומות ששתי השפות האלה באות ביחד, הייתי מתרגש מאוד. לכן ידעתי שאני רוצה להמשיך בתחום הזה.
זאת אומרת שהלימודי הלשון העברית זה בעצם, בגלל משהו שדיברנו עליו כמה פעמים בתוכנית הזאת, בגלל ההיצע המצומצם יחסית שיש בישראל של ספרות ערבית. לא רק ספרות ערבית שנכתבת פה, אלא בכלל, יש פה פחות, קשה יותר להשיג ספרים כאלה.
נכון, פה אפשר להגיד שמשיגים פחות ספרים, אבל באופן כללי אני אהבת את שתי השפות, את המגעים שביניהם, ואז ראיתי שדווקא בשפה שנייה אני יכול להסתכל ולנתח את השפה השנייה, כלומר העברית, מנקודות מבט שהן קצת שונות מאלה של דוברים ילידיים.
אז בוא באמת נדבר על המחקר שלך, אם אתה יכול להסביר לנו מה בעצם אתה מנסה לבדוק שם.
אוקיי, אז אני מנסה לבדוק הבדלים, נקודות דמיון ושוני בין סופרים שכותבים בעברית. סופרים שהשפה העיקרית שלהם היא עברית וכותבים ששפת האם שלהם היא ערבית. במקרה הזה בדקתי ספר אחד, מתגמים מספר אחד של חיים באר, אהרון אפלפלד ונעים עריידי ואנטון שמאס. וניסיתי לבדוק שני מדדים שעומדים במרכז עבודת הדוקטורט שלי, במחקר שהוא מחקר ראשוני בספרים האלה. המדד הראשון זה מדד הגיוון הלקסיקלי, כלומר מספר המילים השונות שדובר משתמש בהם, שדובר או כותב. נגיד יש לנו חוקר, חוקרים, חוקרות, כל אלה נחשבים לתבנית אחת, מילה אחת. לעומת זה כותב, סופר, מכונית, אלה מילים שונות, תבניות כן. שונות. והמדד הזה אומר עד כמה יש לכותב יכולת לא לחזור על אותה מילה, כלומר בודק את הרפרטואר הלשוני שלו, את העושר שלו.
כן.
והמדד השני זה מדד הדחיסות הלקסיקלית, כלומר אנחנו בשפה מחלקים את המילים לשתי קבוצות. קבוצה ראשונה שיש בה ערך לקסיקלי, מילים שיש בהם תוכן, נגיד כבוד ורחוב, לעומת מילים שהן מילים דקדוקיות, מילות תפקיד, שהתפקיד שלהם זה לחבר בין מילות התוכן השונות, מילות יחס, מילות תפקיד וכאלה.
אז מה, אז בעצם הכנסת לתוך המחשב את הטקסטים, והוא עשה איזו ספירה של כל הדבר הזה בטקסטים האלה?
כן, אז אני השתמשתי בשני סוגי הקריאה שבתחום מדעי הרוח הדיגיטליים. הקריאה הראשונה נקראת קריאה קרובה. כלומר, אני בודק, גם אם אני יכול לעשות את זה באופן ידני, ואני יכול לעשות את זה גם באופן ממוחשב, ואני ממש עובר מילה-מילה בטקסט. כמובן, בעבודה כזו, בקריאה קרובה, צריך לדגום מדגם קטן, כי זה לוקח המון המון זמן.
כן.
בקריאה הזו אנחנו עושים עיון קפדני, חקרני, מפורט, שנשאר צמוד לטקסט, ומנסים לבדוק, למצוא ראיות ממש מפורטות, מדויקות. עכשיו, החלק השני, שזה אני משתמש יותר בשיטתיות המכניות, שמתבססות על כלים חישוביים, סטטיסטיים, ויזואליים, שמאפשרים לנו להשתמש בכוח של הממשקים כדי להגיע למסקנות ולסכל על הטקסט ממעוף הציפור.
אז מה גילית? מה המסקנות ממעוף הציפור? כן.
אז מסקנה אחת שהיא גם נתמכת משני סוגי הקריאות, זה שהאושר הלקסיקלים של שתי הקבוצות הוא דומה. כלומר, היכולת שלהם, כן, היכולת שלהם לבטא ולא לחזור על אותה מילה או נטיות שלה במהלך הטקסט דומה. ואני אגיד שבאופן מדויק, לפי המדגמים, שוב, מדגמים קצרים שכנראה לא מייצגים את כל שתי הקבוצות האלה, מצאתי שנגיד האושר הלקסיקלי שלהם זה 70%, כלומר מכל 7 מכל 10 מילים בטקסט, 7 מילים הן שונות. הן לא נטיות של אותה מילה, והן לא חזרות על אותה מילה.
זאת אומרת, גם אצל מי ששפת האם שלו עברית, וגם אצל מי ששפת האם שלו ערבית.
זה די מפתיע, לא?
בספרות המחקר זה לא. זה די מפתיע אולי ברמות בינוניות, אבל כשאנחנו מדברים על אנשים שהגיעו לרמת כשירות גבוהה מאוד, על אחת כמה וכמה סופרים, זה תופעה שתעודה היטב בספרות המחקרית בעולם.
אז מה לגבי המדד השני?
המדד השני מעניין אף יותר. אני אגיד שמצאתי, שוב, על פי המדגמים הספציפיים שלי, שרמת הדחיסות הלקסיקלית של דוברי הערבית שכותבים בעברית, היא יותר גבוהה מזו של דוברים ילדים. כלומר, כמות המידע שהם מוסרים באותו מספר מילים יותר גבוהה מזו של הדוברים האלה ידים. לעומת זאת, הממצא המקביל, המתאם המקביל, הוא שרמת הקריאות של הטקסטים שלהם, כלומר עד כמה קלה הקריאה של הטקסטים שלהם, היא יותר נמוכה.
זאת אומרת, הם פשוט משתמשים יותר במילות תפקיד ופחות במילות קשר. הם פחות משתמשים במילות החיבור שעוזרות ככה להחליק את המשפט בעין של הקורא, אם אני מבין אותך נכון.
דוברי ערבית כשפת אם, הם כן משתמשים פחות במילות תפקיד, כפי שאמרת. אלה דוברי ערבית כשפת אם. אז הם לא עושים, הקורא תמיד צריך להפעיל ניתוח קוגניטיבי מורכב, כדי להבין מה הקשר בין החלקים של המשפטים, מה הקשר בין המשפטים, מה הקשר בין הפסקות השונות, מה הקשר בין הפרקים השונים. אז הוא תמיד בתהליך שבו הוא נדרש לעשות פעולה כלשהי כדי להבין את הקשרים בין המשפטים בטקסט. וזה, אני אגיד שזה מתבסס, המסקנה הזו אומנם היא מסקנה חדשה כאן בהקשר הזה, אבל יש חוקרים שחקרו את ההבדלים הלשוניים האלה בין שתי הקבוצות, ומצאו שאצל הדוברי הערבית, הקוהרנטיות של הטקסט, עד כמה הטקסט מובן, היא פחות גבוהה מזו של, היא משתמעת. כלומר, אנחנו צריכים שוב לעשות את הניתוח הזה של הקשרים בין חלקי המשפטים. בשונה מדוברי עברית כשפת אם, שכותבים את זה, הקוהרנטיות אצלם היא מפורשת, והקורא לא צריך לעשות ניתוח מורכב של הקשרים בין המשפטים.
שזה באיזשהו אופן אולי קשור לעניין של ספרות ערבית מול ספרות עברית, כלומר הספרות הערבית היא מאוד מאוד שונה מהספרות העברית, ומי שגדל עליה, זאת אומרת זה העניין בעצם, גם אם הוא כותב בעברית, הוא גדל על ספרות אחרת, אולי זאת הסיבה.
כן, יכול להיות. ודאי אני חושב שבין כל תרבות יש הבדלים ביניהם בספרות וביניהם בתחומים אחרים. אני יכול לדבר על ההבדלים הלשוניים. נגיד, אפשר לראות שהשפה הערבית, הכתיבה שלה היא בסגנון הזה שאמרנו שאתה צריך להפעיל את לחשוב מה הקשרים בין המשפטים וגם הסינתטיות של השפה. כלומר, במילה אחת, במילה אורתוגרפית אחת, אנחנו יכולים לבטא יותר ערכים לקסיקליים מאשר בשפה העברית. נגיד, ראיתי וזה שוב במדגמים שלי, שנגיד הסופרים דוברי ערבית יכולים, משתמשים יותר, נגיד, בצורה אינני רוצה, לעומת סופרים דוברי עברית. לא אומר שזה באופן כללי סופרים דוברי עברית תמיד עושים את זה. אני אומר שבמקרים כאלה אנחנו יכולים למצוא עדויות כאלה ואחרות.
זאת אומרת שבעצם אתה אומר שגם סופרים ערבים ששפת האם שלהם היא ערבית, שבוחרים לכתוב בעברית, הם מכניסים פנימה לתוך הכתיבה שלהם כל מיני מאפיינים של, של, של כתיבה בערבית. זאת אומרת, הם מכניסים לתוך הכתיבה העברית שלהם דברים מהתרבות הערבית.
כן, אני מזמין חוקרים לנסות לבדוק את השאלה שלך, כי היא סופר מעניינת. אני יכול להגיד שאי אפשר לדעת מה הם מתכוונו לעשות את זה, או שהם עושים את זה באופן בלתי מודע.
כן.
אני תהיה שלי לחשוב שהם עושים את זה באופן בלתי מודע, כי אנחנו כבני אדם, הם נחשוב שהחוק הכלכלי הראשון הוא חוק נכון, שזה אנחנו רוצים להשיג את המקסימום במינימום מאמץ, אז אולי אם הם רואים רואים שהכתיבה שלהם בערבית היא מקובלת בעברית, לפעמים היא לא נורמטיבית, אז הם עושים את זה. לא בטוח שהם מודעים לזה, לא בטוח שהם חושבים לפני שהם כותבים את הספר, המשפט הזה נכון בערבית ונכון בעברית, אז גם אני אשתמש בו, או שהם פשוט כותבים את מה שיש להם.
בטבעיות, ככה זה קורה להם.
בכל מקרה, בעיניי זה מבורך שיש הכנסה של כל מיני מבנים לא נורמטיביים לתוך העברית, על ידי מי שזו לא שפת האם שלו, ואנחנו יכולים רק לברך על זה, כי זה הופך אותנו, את השפה של כולנו, לעשירה יותר.
נכון, ובוא נגיד גם שנגענו בנושא הזה ממש על קצה המזלג, מי שמתעניין בדבר הזה, נגיד שהשבוע ביום שלישי התקיים באוניברסיטת בן גוריון, שבנגב כנס שיוקדש לדבר הזה, ויהיו שם כל מיני מרצים.
ואיהב אבו רביע יציג שם את המחקר שלו, נכון. בוודאי ביותר פירוט. אז, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, להתראות.
ואנחנו נסיים עם פינת ביקורת הביקורת. כתב עת חדש לביקורת, פנס. מדובר במוסף מקוון לביקורת ספרות שנוסד על ידי המחלקה לספרות עברית ומכון ההקשרים באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, שמבקשים לדבריהם לעורר שיח ביקורתי קשוב ומדויק, הנמנע מן הרגעי והסנסציוני, כמו גם מן המארסל והמלטף.
אגב, אתה שם לב כשיש המון דברים שקורים שם באוניברסיטת בן גוריון שבנגב.
המון דברים, המון דברים.
באמת, כאילו...
סדרות ספרים וכנסים וכן, עובדים. הכתב עת הזה יראה אור פעם בחודש, והוא יכלול גם ביקורת צעירה שנכתבת על ידי תלמידי ותלמידות תיכון במסגרת תוכנית דרך רוח בגיליון הראשון. למשל, יש בו ביקורת של נעמי קריספל, בת 17 מחיפה, על הספר סיפורים לשעת לילה מאוחרת מאוד של נטע שניצר, וזאת ביקורת שנוקטת עמדה שיפוטית גם חיובית, אבל גם שלילית. כלומר, לא מדובר במוסף שחושב שצריך רק לפרגן.
בגיליון הראשון יש גם רשימה של המשוררת שירה סתיו, שכותבת על עידן החשד, על סיפורי הונאה ספרותיים. היא כותבת על הספר זמן שאול של עמליה רוזנבלום, שבו הגיבור מנצל כותבת מתחילה, בעצם גונב ממנה את הטקסטים שלה, ועל הספר פרפר במחסן של שולמית לפיד, שבו סופר מצליח מגלה שכתב היד שלו נגנב ופורסם כבר תחת שם של מישהו אחר. שירה סתיו כותבת שבשני הרומנים האלה הגניבה הספרותית אינה רק האירוע המרכזי בעלילה, היא נעשית לעיקרון המכונן של ההתרחשות הבדויה.
על זמן שאול היא כותבת ששדה הספרות בו פועל, ובו הספר פועל, שדה הספרות בספר פועל באווירה של תככים, מזימות ורדיפה חומרנית אחרי ממון, כיבודים ותענוגות. בין עיסוקיו משמש שאול גם כשופט בתחרות הסיפור הקצר, מטעם עיתון גדול, אך אינו טורח לקרוא את הסיפורים, ואף מדיח את מזכירת המערכת לבחור זוכה אקראי. על פרפר במחסן היא כותבת שהוא מאייר בסרקזם את האווירה באגודת הסופרים. אין סוף מדנים קטנוניים, קנאות יחסים אחורים בין סופרים שכישרונם מוטל בספק, והתאווה לפרסים ולכיבודים היא שמנחה אותם יותר מכל.
על שניהם היא אומרת שהם בעצם מלעיגים את התהליך היצירתי, המצטייר כעיסוק אנוכי, ילדותי ויהיר, ערוץ מילות מן ההתמודדות עם חובות משפחתיות ועם אפרוריותם של חיי היומיום. תחת היצירתיות, הערך המועלה על נס הוא הקניין. לא השאיפה לביטוי אומנותי היא המוליכה את המחברים, אלא רצונם בבעלות על הנכס, יצירת הספרות, ועל ההון החומרי והסימבולי הכרוך בקניין הזה.
היא מזכירה דרך אגב גם יצירות נוספות, הרוחות, בחזרה מעמק רפאים של חיים באר, מעשה אצילים של טל שקד ותיק דרום של ערן ויזל, וגם קושרת לעיסוק בנכלוליות ספרותית את פרשיית מחר ניסה ללונה פארק של אילנה ברנשטיין והתחקיר אודותיו בהארץ, שבו הוא אשמה ברנשטיין שגנבה את העלילה מסופרת צרפתיה. היא מכנה את הפרשייה הזאת בדיה ספרותית כשלעצמה.
נכון, היא מספרת על הגניבה הספרותית כסוגיה ותיקה בספרות שקשורה לרעיון שהשפה היא אדון לעצמה, שעצם שאיפת המחבר להפוך אותה לקניינו ביצירה שכתב אינה אלא משאלת כזב. והכתיבה כרוכה ממילא בגניבה בלתי פוסקת מכל שימושי השפה שקדמו לה. מנגד, גניבה ספרותית היא גם נושא פנים ספרותי בעל מטען סמלי כבד. יש בה מן המימד הסתני, הקורא לפרש אותה כגניבת נשמה.
אבל כל הסוגיות החשובות האלה לדעתה לא ניכרות ביצירות שבהן היא מתמקדת, אין לדעתה עסוקות במשהו אחר לגמרי, הן מתעסקות במעגלים העוטפים את הסופרים ויצירותיהם. ועדות פרסים, התאגדויות, משרות נלוות, כיבודים שונים, מאמרי ביקורת הנכתבים עליהם, רעיונות וכתבות בתקשורת, שכר סופרים, ערבי השקה, מערכי שיווק וצריכה, תהילה והתקבלות. זוהי זירה ששאלות של קניין, של רווח ושל הון הן המניעות אותו, ולא שאלות על מנגנוני יצירה, על שימוש אמנותי בשפה ועל חדרי הכתיבה האינטימיים של הסופרים. ככל שעולה העניין בשדה ההיקפי של יצירת הספרות, כך הולך ופוחת העניין בספרות עצמה.
נכון, והיא מפרשת את זה ככה, שהיא אומרת, חזרתו המועצמת של מומנט ההונאה הספרותית ושל אופיות החיכני והחמדני של עולם הספרות בעלילות הזמן האחרון בספרות ובעיתונות איננו מקרי. הוא מעיד על חשד הולך ותופח כלפי הספרות כאפיק אומנותי. חשד, עוינות ולעיתים אף בוז כלפי עצם העיסוק ביצירה. המדידה החשדנית של הספרות בהקשרי פופולריות ציבורית, רווח כלכלי ותועלת אישית, מידע יותר מכל על תפיסתה כבלתי פופולרית, נטולת רווח וחסרת תועלת.
אני חושב שזו פרשנות מצוינת שהיא עושה כאן, וצריך להזכיר שהספרים שבהן היא עוסקת שניהם של נשים, שולמית לפיד ועמליה רוזנבלום, וגם כל השחקניות בפרשת אילנה ברנשטיין הם נשים, ברנשטיין הם בעצמה, הסופרת הצרפתייה, המתרגמת שלה לעברית, ואפילו עורכת המוסף שבו התפרסם התחקיר והכתבת שכתבה אותו, כולן נשים, ויכול להיות שהקבלה הזאת ביצירות האלה, אם התחקיר הוא עוד יצירה בז'אנר, כמו ששירה סתם מציעה, של הקבלה של הנרטיב הנכלולי של עולם הספרות, קשור בעובדה שנשים מודרו כל כך הרבה שנים, ובעצם סבלו מכל הנכלוליות הזאת, לא נתנו להם פרסים, לא נתנו להם ג'ובים, לא העריכו את כתיבתן, לא כתבו עליהן מחקרים, לא נתנו להן לנאום. עכשיו, כמו שקורה לא פעם, כשהתדמית של המקצוע מידרדרת, פתאום הדלת נפתחת לנשים, וזה אולי מה שמקל על התפיסה הזאת, שהספרות היא מעשה רמייה, ושצריך לדבר עליו כמעשה של הון, ולא של אומנות.
טוב, אני ממש חייבת להגיד לך שאני לא מבינה איך הגעת לתיאוריה המקולקלת הזאת שהכל קשור להדרת נשים מהשיח. הדברים ששירה סתיו כותבת עליהם, הרמייה, הבוז, היחס של הספרות אל הספרות כאל מוצר, כל הדבר הזה הוא לא המצאה של נשים, הוא מה שקורה בעולם קפיטליסטי שמודד ערך כמו שהוא יודע למדוד ערך. אתה מדבר על זה כעל מקצוע, אתה מדבר על התדמית של המקצוע, ובמובן הזה אתה לגמרי חלק מהבעיה, אתה מדבר במילים של מוצר ושיווק, כלומר, בקצור, לא הבנת מילה ממה ששירה סתיו כתבה.
הבנתי הכל.
אין דרך אחרת להתמודד עם זה מלבד לסיים כרגע את השידור הזה ולהמשיך לריב במעלית, בעיקר כי נגמר לנו הזמן. אז תודה רבה לתמר בנימין ודימה קרנצוב. אני ממליצה את כולם ללכת ולקרוא את פנס ואת הביקורת של שירה סתיו, ולהחליט לבד אם יובל לא עשה כאן סלט שקשוקה נוראית.
שקשוקה.
אנחנו מזמינים אתכם ואתכם כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו, לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. היום בלילה נתיב רובינזון ב3 עם תקס זה אוסקר בכאן תרבות. להתראות מחר.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.